למרות המלחמה, פסקה ב', פסקה מאוד חשובה, גם מאוד חיה בדורותינו אלו. אז נקרא אותה פעם אחת. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתה הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית, עזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע, גם כי אלך וגיא צל מוות לא ירערה. כשאנו מתבוננים עליהם, איננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך משתוקקים לה, משתוקקים לאימוצם בכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. אז הפסקה הזאת היא עוסקת במלחמה, נכון? ובראש הפסקה יש שאלה. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם הגדולים שאנו מתייחסים עליהם בדידות וגדולת קודש. אז יש פה שאלה, נכון? בתוך המשפט הזה. מה השאלה? תגידו לי אתם, מה השאלה?
הכיצד.
מה? הכיצד. מה הכיצד? נו, למה, מה הכוונה? מה ההנחה המובלעת פה? שלכאורה אנחנו לא אמורים להתייחס אליהם בדידות וגדולת קודש, או שהנחת יסוד היא הפוכה. או שצריך להניח הנחת יסוד הפוכה, שזה היסוד של הפסקה, שאף על פי שהם עסקו במלחמה, כולם עסקו במלחמה. אברהם נלחם בארבעת המלכים. יעקב הוא חבש חרבו על יריחו, והתגונן מפני עמי הארץ אחרי מה שהיה בשכם. משה עסק במלחמה בכנעני, בעמלק, יהושע הרג 31 מלכים ושבעת עממים. וזה הייתה מלחמות ארוכות, קשות, לא תחיה כל נשמה. עתניאל, כל השופטים, שאול, דוד, כולם עסקו במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. הכיצד? איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שמלחמה זה דבר שלילי. אי אפשר להכחיש את זה. אפילו שיש מצווה להילחם, יש מלחמת מצווה, נכון? כידוע. מלחמת כיבוש הארץ היא מלחמת מצווה. או עזרת ישראל מיד צר, אם פותחים עלינו בהתקפה, או מסכנים אותנו. זה מצווה. יש גם מלחמת הרשות, אבל פה זה מצווה בדיעבד. כלומר, כמו שיש מצווה להתגרש, אז אין הכוונה שתתחתן, אבל אתה רוצה לקיים את כל המצוות, אז גם תתגרש. לא, הכוונה שכל היום אתם צורכים אחד על השני, וכבר הילדים משתגעים, אז אולי אם לא הצלחתם אחרי הרבה ניסיונות של שלום בית, לשקם את המידות ואת היחסים, אז תעשו את זה לפחות בדרך מסודרת. אז אבל זה מצווה בדיעבד, נכון? אותו דבר מלחמה. אם אין ברירה, אז אנחנו חייבים להילחם. אז לכאורה, יש אנשים כאלה עדיני נפש, נכון? עם קוקו כזה ומשקפיים עגולות, ופציפיסטים כאלה שאומרים, אני לא מסוגל להילחם. אני לא מסוגל להרוג אף אחד. נכון? אז לכאורה הם ממש אנשים מוסריים, נכון? הם נורא נעימים כאלה ועדינים, והם לא רוצים להילחם. אתם מבינים מה אני אומר? אבל בכל זאת אנחנו רואים שכל גדולי ישראל, ענקי הענקים האלה, שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם, מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש, אנחנו צריכים לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, הם כן עסקו במלחמה. יוצא שבאמת הדיני נפש האלה הם לא יותר מוסריים. אז הרב הוא עונה תשובה, אנחנו נסביר פה. הרב, על פי מה שהרב אומר, הרב אומר כך, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. מה הכוונה? מה זה הזיק הנשמתי? הזיק הנשמתי זה המניע. מה המניע שלך כשאתה יוצא למלחמה? האם אתה אדם אלים, או תוקפני, או שלטן, או אכזרי, אז אתה באמת רשע. אתה רוצח. ממש. או שהמלחמה היא מלחמה מוסרית. איך יכולה להיות מלחמה מוסרית? בגלל שתאוות החיים שלנו, החפץ שלנו לראות שלמות אלוהית והופעתה בעולם, היא גורמת לנו לקום ולהילחם ברשע. היא גורמת לנו לקום ולהילחם בכל מיני עמים או תנועות כאלה שהן מעלימות את שם השם מן העולם. שהן מלאות רשע או שהן מתקיפות אותן. יכולות להיות כל מיני סוגים של מלחמות מוסריות או מלחמות אלוהיות. כמו אמרתי, מלחמת הגנה. הקם להורגך, השכם להורגו. כמו שיש לי פה מכתב שכתב הרב אבינר. ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. רוצים שאני אקריא לכם אותו? הוא כותב, כתב את זה ב-י"ב בכסלו. אותו, כן, לפני כמה ימים. וגם חתום על זה הרב צבי ישראל טאו. זה בכתב של הרב אבינר. כתוב, לכבוד ראש ממשלתנו, כבוד מר בנימין נתניהו, רוב שלום, יישר כוחך על עבודתך על איתנה נגד המזימה האיראנית. אל תירא ואל תחת. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. ואשריך שהנך מקיים את, מה זה? את דברי השולחן ערוך שיוצאים למלחמה אפילו בשבת נגד אויבים שבאים נגדנו ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים לבוא. זה בשולחן ערוך, אורח חיים שין כפתת וו. כבוד רב, הרב שלמה אבינר, הרב צבי ישראל. טוב, זה מלחמה מאוד מוסרית. הקם להורגך, השכם להורגו. איך כתוב? אם במחתרת יבוא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. בא אליך גנב הביתה, הוא מוכן שאם אתה, כי אדם חזקה שאדם עומד על ממונו, אם אדם הוא יילחם על ממונו, אז הגנב הזה הוא מוכן להרוג את האדם הזה. אז הוא בעצם מוכן להרוג. לכן אם הורגים אותו, אין לו דמים. האדם שהרג אותו הוא בסדר גמור. הוא פטור מרצח. אפילו, בסדר, ברור? יפה מאוד. אז דבר שני, זאת אומרת, מלחמת הגנה, אתה לא צריך לחכות שיפילו עליך פצצת אטום ואז לצאת למלחמה. זה ברור? כן? יפה. דבר שני, יש מלחמה ברע, זאת אומרת, ברשעה, כמו למשל מלחמת עמלק, או מלחמת שבעת העממים, שהיו פה בכנען. מלחמת שבעת העממים פה, כנעני, גריגשי, יבוסי, חיווי, כל אלה. זה לא היו עממים כאלה פרוות, הם היו נחמדים כזה, מין עובדי אדמה נעימים, וזה היו רשעי עולם. לכן, ריבונו של עולם, בגלל שהם גם ישבו בארץ ישראל, הוא ציווה על זה לא תחיה כל נשמה. כי אחרת, זה היה מחריב את העולם. וגם, לא ישר קמו עליהם למלחמה, אלא קודם כל יהושע, הוא שלח להם מקרות, אם הם רוצים לברוח, או להשלים, או להילחם. נתן להם שלוש אפשרויות, כמו שהרמב״ם כותב את זה, בהלכות מלכים, ומלחמותיהם, פרק ו', כתוב, אין עוד עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת הרשות, ואחד מלחמת המצווה. שנאמר כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. ואם השלימו וקיבלו שם מצוות שנצטבו בני נוח עליהם, הם הורגים מהן נשמה. והרי הן למס, שנאמר והיו לך למס ועבדוך. הם צריכים לקבל מס ועבדות. אם לא קיבלו זה גם לא טוב. בסדר? ברור. זה בהלכה א'. עכשיו, וגם אסור להם להרים ראש. כתוב ככה, אין שומעים להם עד שיקבלו שניהם, גם מס וגם עבדות, והעבדות שיקבלו שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, לא יתלו את הדגל שלהם וכל הזמן יבקשו ריבונות ויתנו לנו מוסר באום שאנחנו לא נותנים להם עצמאות, זה לא הכוונה, ברור? אלא כבושים תחת ידם ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. בסדר? מה זה המס? טוב, הוא מסביר פה, אני לא נכנס פה לכל ההלכה עד הסוף. אתם יכולים לעיין שם בפנים. עכשיו הוא כותב ככה, שלושה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. הראשון שלח מי להם? זה בהלכה, שרוצה לברוח, יברח. חזר ושלח, מי שרוצה להשלים, ישלים. חזר ושלח, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה. ברור? ובאמת היה עם אחד הגרגשי, שהוא ברח. הוא הלך לאפריקי, הגמרא אומרת. אז אמרנו, זה מלחמה ברה, אבל נותנים להם גם אפשרות לחזור בתשובה. למשל, עם המלאק, הוא מחליט לחזור בתשובה, ולהפסיק להחריב את העולם, ולהציס את כל הרשעה נגד ישראל, שנאמר ראשית גויים המלאק. בסדר גמור. לא חייבים, אין מצווה סתם להרוג אותם, את כולם. ברור? אלא הכוונה זה שהם עוסקים ברשעתם. אחרת, אם אתה לא מחריב אותם, אז זה מחריב את, אתה בעצמך מחריב את העולם. אתה חלק מחורבן הכל. תכף אני אראה לכם את זה. אבל רק לפני זה, הסוג השלישי של מלחמה שהיא מוסרית, שהיא אלוהית, זה מלחמה על כיבוש הארץ. יש מצווה לשבת בכל חלקי ארץ ישראל, שנאמר, והורשתם את הארץ וישבתם בה. ואנחנו צריכים לכבוש את כולה, אסור לעזבה לזולתנו מן האומות, או לשממה, כמו שאומר הרמב"ן, במצווה, בהשגות שלו על הרמב"ם, מצווה ד' שלו, ספר המצוות של הרמב"ן, אומר יש מצווה לשבת בכל גבולות הארץ שקיבלו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, ולא לעזבנה לזולתו מן האומות, לזולתנו מן האומות, או לשממה, וזאת היא שנקראת מלחמת מצווה, שאפילו יוצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, בשביל להילחם מלחמת מצווה כזאת. אז אלה שלושה מניעים מוסריים. למה מלחמה על כיבוש הארץ היא מוסרית? א', זאת הארץ שלנו. ברור, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל, וזה שיש פה עמים פולשים, זה לא מוסרי שהם פולשים לפה. וזה מוסרי שאנחנו נשב בארצנו. זה האפשרות היחידה שלנו לתקן עולם במלכות שדי. יש שבע בריתות שנחרטו בין הקדוש ברוך הוא לאבות, כולן אל ארץ ישראל, בספר בראשית. זאת הארץ שלנו, וצריך לומר את זה בפה מלא, וגם לפעול בהתאם לזה. אפילו בשכל של של העמים. נגיד, אדם לא מאמין בתורה, כאילו לא מאמין בבריתות שכבש הקדוש ברוך הוא ישראל. עדיין זה הארץ שלנו, גם מבחינה היסטורית זאת הארץ שלנו. ולא כמו השקר שמסתובב עכשיו בעולם, כאילו ישבו פה הערבים מאז ומקדם, ככה מספרים לכל העולם, ככה מלמדים בחלק מהאקדמיות בעולם בצורה של אנטישמיות השכלתית. זה הכל הבל וריק. יש איזה חוקרת אמריקאית אחת, הבאתי אפילו את הספר שלה, שהיא נקראת ג'ואן פיטרס, היא כותבת ספר מאז ומקדם, בקיצור יש אותה בחנויות ספרים בכל מקום, כזה ספר, זה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מכל מקום, היא הייתה בכלל שמאלנית, היא הייתה חוקרת אמריקאית, היא מספרת פה שהמסע שלה התחיל, היא נפגשה עם נציגי אש"ף בבירות, היא עשתה מין מסע כזה לבירור המקורות על הסכסוך היהודי הערבי וכו', והיא הגיעה למסקנות הפוכות לחלוטין ממה שהתחילה איתה איתם בתור איזה הנחת יסוד. זאת אומרת, היא ממש חקרה את הנושא בצורה אובייקטיבית והגיעה למסקנה, למסקנות שאותנו הן לא מפתיעות, אבל הם, הספר הזה הוא תורגם להמון שפות, הוא יצא, שהוא יצא בעולם, הוא עשה איזה זעזוע מאוד גדול מבחינה אקדמית על, על העובדות שהיא מביאה. יש פה המון עובדות, המון המון עובדות. עיקר העניין פה שהיא מראה שמבחינה היסטורית, הערבים מעולם לא ישבו פה. ישבו פה איזה קומץ, קומץ ערבים. וכל הטענה שלהם כאילו הם ישבו פה כבר דורות רבים וכו', היא הבל וריק ואין לה שום אחיזה במציאות. אפילו אני יכול להקריא לכם קצת דברים. אני אקריא לכם בקצרה. אתם רוצים? תולדות מה שהיא קודם. אני תופס קטע אחד מהספר, ממש קטע קטן, אבל הוא כל כך, הוא כל כך מפוצץ לך את הכל בפנים, שהוא מאוד מעניין. זה נמצא בעמוד 157 בספר הזה. היא כותבת מה היה פה בארץ מחורבן הבית השני. הרי לפני חורבן הבית השני ישבנו פה 330 שנה בימי השופטים, אחר כך ימי שאול, ואחר כך בנו את הבית, אז זה כבר עוד 410 שנה, ואחר כך חורבן בית שני, ירדנו 70 שנה לגלות, וחזרנו לעוד 415 שנה. ברור? אז זאת אומרת, היינו פה תקופה מאוד ארוכה, אפילו אני מדבר רק מבחינה היסטורית, לא, אתה, בלי קשר לברית האלוהית על ארץ ישראל האבות, אבל מבחינה היסטורית, הארץ הזאת היא שייכת לנו. אחרי זה חרב הבית השני, אז הרומאים הם כבשו את ירושלים. אני, אם משתמש פה בשנים נוצריות, אז אני לא אקריא את השנים שלה, כי אנחנו לא נוהגים בכלל להזכיר את השנים הללו. אז מכל מקום, כולם יודעים מתי היה חורבן הבית, נכון? זה היה לפני 1943 שנה, נכון? יפה. אחרי זה היה מרד בר כוכבא, איזה 60 ומשהו שנה אחר כך, 62 שנה אחר כך, ואז בעצם נפלה יהודה ועבדה הריבונות מצד מסוים. אחרי זה קיסרות רומא היא קיבלה את הנצרות, וחלק ארץ ישראל היא ניתה חלק בעצם קיסרות רומא וכו', מה שנקרא הביזנטים וכו'. אחרי זה היה כיבוש פרסי. בסדר? כיבוש פרסי זה לפני בערך אלף, בדיוק, אפילו לפני 1400 שנה. היה כיבוש פרסי, אחרי זה הביזנטים כבשו מהפרסים, אחרי זה היה כיבוש ערבי. ואחרי זה, וכל זה עשרות שנים. יש פה כל מיני תהליכים, אני יודע מה, רצח עלי, מובס הקליף וכו'. ועכשיו, מי שלט פה, היו פה פרסים, טורקים, צ'רקסים וקורדים. אחרי זה היה פה מצביא טורקי. אחרי זה היה פה, זה כבר אני לפני 1100 שנה. יש פה, אחרי זה בית עבאס מבגדד, הם כבשו עוד פעם את ארץ ישראל. יש פה כל הזמן עובר. אחרי זה פשיטות של הקרמטים. אחרי זה שליטים מצרים. אחרי זה פלישה ביזנטית, ביזנטית זה הנוצרים בכלל, עוד פעם, בסדר? זה לפני 1030 שנה. בקיצור, לא ישב פה אף אחד באופן קבוע, כלום, לא היה פה כלום, היה פה כל הזמן מלחמות פינג פונג על ארץ ישראל, אחד כובש את השני, אחרי זה טורקים, אחרי זה צלבנים, אחרי זה צלח א-דין, שהוא היה בכלל קורדי, אחרי זה חרזמים, זה ג'ינג'יס חאן, זה לפני בערך 1800 שנה, ברור? 750 שנה. אחרי זה ממלוקים, אחרי זה מונגולים, אחרי זה עוד פעם פלישה מונגולית, אחרי זה עותמנים, אחרי זה נפוליון. נפוליון זה לפני 200 שנה. בסדר? קצת יותר מ-200 שנה, 215 שנה בערך. אחרי זה אברהים, אחרי זה מלך מצרי, אברהים פחה, לא משנה. אחרי זה הטורקים, אחרי זה מתחילים להתחיל לדבר, כל מיני סופרים מדינאים אנגלים מתחילים לדבר על אפשרות של שיבת היהודים לציון. זה לפני 154 שנה. אז זה התחיל, בסדר? שמבחינה, אחרי זה התחילו המושבות החקלאיות, אחרי זה ייסוד העיר העברית הראשונה, תל אביב. אתם מבינים, לפני זה לא היה פה כלום, היו פה קומץ אנשים. הרמב"ן בא לפה, הוא לא מוצא שני יהודים בירושלים, וכל השאר זה חבורה של ערב רב, במובן הזה של מעורבבים. ברור? לא היה פה שום דבר, שום ישוב, שום כלום. זה עלה, ירד, נפל, ירד, אולי עשרות שנים. אחרי זה, לפני 100 שנה בערך, ייסוד העיר תל אביב. אחרי זה, הבריטים, הם כבשו את ארץ ישראל, וגם בעלי הברית, הם כבשו את ארץ ישראל, גם מזרחית לעבר הירדן, וזה קץ השלטון העותמני. זה לפני 90 שנה בערך, קצת פחות מ-90 שנה. אחרי זה, ואז היה אישור בינלאומי להצהרת בלפור, שהעניקה בית יהודי לאומי שהוא כולל את ירדן, שיושבת שם היום, כן? כולל את עבר הירדן המזרחי, זה ברור? ולפני זה לא היה פה כלום. אחרי זה היה ממשל אנגלי פה, וכאילו התחיל מנדט על ארץ ישראל וכו', ומה ש... עכשיו תשימו לב, שלושת רבעים משטחה של ארץ ישראל שהבריטים היו צריכים להעביר לנו, הם פשוט הקצו אותם לאמירות ערבית בלתי תלויה אי עבר הירדן. אתם מבינים? הם פשוט חילקו את הארץ שלנו, הם עודדו כל מיני פליטים מערב הסעודית וצפון אפריקה לזרום לפה לירדן ולארץ ישראל ולשבת פה. ברור? ואחרי זה היה מאומות ערביות, מרד ערבי, מלחמת היא קוראת לזה מלחמת אזרחים, זה לא בדיוק ככה, לא משנה. ואז בשנתיים לפני קום מדינת ישראל קמה המדינה ירדן כמדינה ערבית, שזה חלק מארץ ישראל שקיבלנו מנדט מאומות העולם, או בהצהרת בלפור היה אמור להגיע אלינו. ואז שנתיים אחרי זה, עכשיו הם בלי סוף עודדו, אוניות מהפעמים שלנו זרקו אותם בחזרה לאירופה, הטביעו אותם, לא נתנו לנו להיכנות, עשו לנו את כל הבעיות האפשריות, ימצאו נשק אצל מישהו, תלו אותו, ומהצד השני עודדו את הבריטים, ככה היא מספרת, עודדו הבריטים את הערבים לזרום לפה במוניהם, הם החזיקו נשק בגלוי, בכל מקום וכו'. ברוך השם שקמה מדינת ישראל, בהתחלה על איזה שטח קטן, והיה מלחמת השחרור, וכבר ההיסטוריה ידועה. אבל מה שאני רוצה לומר פה, שזה הכל שקר אחד גדול. זה שבכלל יש כזאת אומה, פלסטינאים, ברור? אלא זה פשוט הבל וריק, וזה נקרא שכובשים את ארצנו, והיום ממשיכים המערב ב... בכל מיני ניסיונות להחתים אותנו במלחמת העתים שלהם על כל מיני הסכמי קנייה. אם שמעתם חדשות הבוקר, אז זה מה שהם עושים. ברור? יפה. אז זה מלחמה מאוד מוסרית על כיבוש הארץ. זה האפשרות שלנו לתיקון עולם החוץ שדי וכו'. עכשיו, כל מניע אחר הוא לא מוסרי. הוא בעייתי. כן? אלא אם כן זה נקרא מלחמת הרשות, ואז יש לזה הרבה צריך... כלומר צריך הסכמה של הסנהדרין לצאת למלחמת רשות וכל מיני דברים כאלה. אז אני אקרא לכם משהו קטן שהרב קוק הוא כותב לתלמידו, זה נמצא במאמרי הראייה על בעמוד 508. זה מאמר טוב, נתנו לו האורחים את השם, קוראים לזה על דעת השם ומלחמות השם. זה בשביל להסביר איך זה שהגדולים האלה שהיו עוסקים במלחמה וגם מלחמות לפעמים אכזריות וקשות וכו', אנחנו, הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. אז אומר פה הרב שאין לנו כלל להתבושש באותן המלחמות אשר עשינו לצורכי תקומתנו ובאותה המסתמה אשר עוררנו בלבבנו נגד הקמים עלינו להכחיד את קיומנו. זה לגבי הגדולים האלה, דוד וכו', יהושע, אפילו אם הייתה רק מלחמת חיים פשוטה, אפילו שגם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט. מלחמה זה בושה וחרפה, זה רצח, אם זה בנוי על עיוות משפט, אם אתה איזה שתלטן, פשיסט. אבל אם זה על פי המשפט האלוהי, על פי המוסר, אז זה בכלל לא בושה, זה גאווה. אז גם היא אינה בושה במקום שאינה בנויה על פי עיוות משפט, וכל מחומר שמעמד חיינו בעולם הוא אור העולם. אשר השכל הערום מכל הופעה אלוהית לא יוכל בוודאי לתאר את גבוליו, אבל בשביל כך הנבואה היא אחת מתכסיסי סגולת עמנו, ובמקום שהיא מאירה לנו דרך לאמור, זה המכשול של איש פלוני או של קיבוץ פלוני, צריך שיוסר מעל דרך תולדתנו. תראו עכשיו, זאת אומרת, אם הנבואה אומרת, זה אויב של כל ההיסטוריה, אתה צריך לצאת ולהשמיד אותו, והנביא אומר לך, אז אתה צריך להשמיד אותו. ורק אכזריות, אומר פה הרב, רק אכזריות שוממה ושפלות של מוגי לב, תוכלנה להתייצב נגד עוז חיים זה. כלומר, אם אדם אומר, אני לא נוקט עמדה, או אני לא אוהב להילחם, קשה לי להילחם, אז זה נקרא אכזריות שוממה, ושפלות של מוגי לב. על זה נאמר, כל המרחם על אכזרים, סופו שיתאכזר על רחמנים. אם אתה לא נלחם ברע, אז אתה בעצמך משמש את הרע. היום יש איזה השלמה. הרב טאו כתב אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא כתב שאנשים אמרו, יש הרבה ערבים בגוש קטיף, לא יודע כמה יש שם. מאות אלפים ודאי. אז אנשים כאילו אמרו, טוב, אין מה לעשות, מה תעשה איתם? יש השלמה כזאת, אין שום ניסיון לשנות דברים, אבל זה לא הדרך של היהדות. ברור, זה ודאי לא הדרך של הנבואה, ואנחנו לא קובעים עובדות על פי זה שפלשו אלינו, לא יודע, דרפורים לארץ והאריתראים, אז עכשיו אין מה לעשות. אנשים כובשים לנו את הארץ, אז אין מה לעשות. זה לא הדרך של התורה, זה לא הדרכה האלוהית, וודאי שיש מה לעשות, וצריך לעשות. ומי שאומר, אני לא מסוגל להילחם, אז הזה ירמיהו הנביא בפרק ממחת, פסוק י' הוא אומר, ארור מונע חרבו מדם. אז אתה בעצמך מביא אסון לאומי. אתה בעצמך מחזק את הרע, אתה לא מונע אותו מלהשתולל. אז סיפרתי בשיעור קודם, יש בספר הנסיך הקטן כזה משל, על כוכב הקטן שלו, שיש שם מין דשאים כאלה, שהוא כל בוקר הולך וכותף אותם, ואם הוא לא כותף, אז גדלים לו שלושה עצי הבואב כאלה, והם פשוט מחריבים את כל הכוכב, לכן הוא חייב כל הזמן לקטוף אותם. אז זה משל, יש כאלה דברים שאם אתה לא כותף את זה כשזה קטן, אז זה נהיה גדול, וזה מכביד לך על החיים. כמו שהתורה אומרת, והיה אם לא תורישו את הארץ, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיו לסיכים ביניכם ולצינים בצדיכם. אפילו המקומות, לא שהם יושבים, אתה לא יכול להסתובב שם, אלא המקומות שאתה יושב, הם שולחים עליך טילים ופיגועים וכו'. אי אפשר, יש דברים שאי אפשר להשלים איתם. לכן התורה מצווה, והורשתם את הארץ על גבולותיה התנכים, וישבתם בה. עכשיו, שמה יאמר אדם, בכל זאת, היו מלחמות מאוד קשות. אתם יודעים, למשל דוד המלך, כתוב עליו שהוא קידש את מיכל אשתו ב-200 עורלות פלישתים, למרות ששאול ביקש רק 100, הוא ככה היה מידת חסידות, כן? ושמואל, הגמרא שואלת, אבל זה לא שווה פרוטה, אז אומרים, לא, זה מאכל לחתול, לכלב, אני לא זוכר, לחתול אני חושב, זה מה, בונזו זה לא לכסף, אני יודע, קטלי, אני יודע איך קוראים לזה, אז זה גם זה שווה פרוטה ועוד איך. וגם כתוב שבשמואל פרק ח' פסוק ב' כתוב רגע שמואל, סליחה, אני במלאכים. שמואל ב', פרק ח', פסוק ב', כתוב על דוד המלך, ויח את מואב וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות, ותאי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. זאת אומרת, הוא עשה הגרלה, דוד המלך, לפי לפחות הרדק, אני חושב שזה הרדק אומר, או שזה המלבים, הוא אומר שעשה הגרלה. הוא אמר, תוציא פתק, אני יודע, מהכובע, לא יודע, שני חבלים, הכוונה, הוא עשה איזה הגרלה, שני חבלים להמית, והם לא החבל להחיות. זאת אומרת, אם יצא לך הגרלה, אז חלק, שניים מתו, אחד חי. ככה הוא עשה למואב, אז תגיד, דוד המלך הזה הוא אכזרי וכו'. לא, אומר הרב באגרות, ממש לא. א', מלך מואב ומואב הרגו את כל המשפחה שלו, בגלל שכשהוא ברח משאול, אז המשפחה שלו ירדה למואב. ומלך מואב אמר לו, אני אשמור עליהם וכו', והרג אותם. את כולם, כולל את אמא שלו, אבא שלו וכל האחים שלו. זה ברור? דבר שני, דוד המלך, הוא מנע הרבה שפיכות דמים, בגלל ש... כשיש צבא חזק ותקיף, אז האויבים אומרים, אני לא מתעסק עם המלך הזה. הוא לא מתעסק איתו. אבל אם אומרים, הם חלשים, הם חותמים כל מיני הסכמי קנייה, אז אני, אז זה נותן לי תמריץ, לתקוף, לדרוש וכו'. אתם מבינים? זאת אומרת, דוד המלך הוא עשה דברים שהם נראים תקיפים מאוד, אבל הוא מנע הרבה מלחמות. שלמה המלך לא הייתה אף מלחמה בימיו. למה? כי היה לו צבא כל כך חזק, אף אחד לא הרים את הראש, כולם פחדו ממנו. אז יש חסד גדול בכך שאתה תקיף. אתה מונע הרבה חיילים מלמות. כך הרב מסביר באגרות. וגם כן במלחמות שלנו, אנחנו נותנים להם אפשרות לברוח. זה גם כן הרמב״ם כותב שכשעושים מלחמה, אז אנחנו נותנים להם תמיד אפשרות לברוח. שוב, אמרתי, קוראים אליהם קודם כל לשלום וכו'. הרמב״ם אומר, זה בהלכות מלכים גם, פרק ו' הלכה ז', כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפים אותה מארבע רוחותיה, אלא משלוש רוחותיה. ומניחים מקום לברוח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו. שנאמר, והצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה, מפי השמועה למדו שכך ציווהו. אתם מבינים? זאת אומרת, גם שכבר יוצאים למלחמה, אז גם לא מחריטים את העץ, אין קוצצים מדלני מאכל, זה מצווה מן התורה, גם כתוב שהיה מחנך הקדוש, להיות יתד לכל אחד תלויה עם כלי מלחמתו וכו'. כשהוא מתפנה אז הוא מכסה, שנאמר, יתד תהיה לך על הזניך וכו'. שנאמר, והיה מחנך הקדוש, כי השכינה יוצאת בקרבנו, והנוכחות האלוהית היא איתנו במחנה. המלחמות שלנו הן מלחמות מוסריות. מה שאומרים, הכיבוש משחית, זה נכון אם אדם הוא יוצא בשביל להיות אכזרי, בשביל לנקום, בשביל לבטא את האלימות שבנפשו, כמו המלחמות של הגויים. אבל אם אדם הוא פועל בשם השם, הוא פועל מצד המוסר, אז הכיבוש הוא לא משחית. הכיבוש, א', זה לא נקרא כיבוש, אלא המצווה הזאת היא מגדלת אותו, היא נותנת לו חיים אלוהיים, הוא מופיע את השלמות היותר גדולה, הוא מתדמה לכל הגדולים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אברהם היה איש החסד הכי גדול, התפלל על רשויים האלה בסדום, התפלפל עם הקדוש ברוך הוא, אולי יש שם 40, אולי זה, אולי בסוף, והוא יוצא עצמו למלחמה. למה? כי צריך להילחם ברע. אם אתה לא נלחם ברע, אז אתה בעצמך רע. אתה מחזק את הרע. יפה. אז אני חוזר לפסקה שלנו. בסדר? אז מה שאני איננו מבינים, שהזיק הנשמתי הוא היסוד. מה זה הזיק הנשמתי? מה המניע? הזיק הנשמתי הוא קובע אם הכיבוש הוא משחית או בכלל לא משחית. זה לא נקרא כיבוש בכלל. אלא זה מצווה, נקרא מצוות כיבוש הארץ. זה שלנו. אנחנו מחזירים אותה מפני הגוזלים שלה וכו'. אם אתה, מישהו לוקח את אשתך, לוקח אותה, מתחיל, אתה שומע אותה בדירה ליד צועקת. אז אתה אומר, לא, אני לא, לא, לא נכנס ככה, זה לא, אני לא מסוגל לזה. אז אתה רשע, אז אתה, אין כזה דבר. זה ברור? אין כזה דבר, אדם לא מסוגל, קל וחומר, ארץ ישראל, שהיא קשר עצמי שלה עם ישראל, אז אם אדם הוא פועל ממניע כזה אלוהי, אז ודאי הוא רק מתגדל. עכשיו, מה שפועלים בנו, עלינו היום, זה להחליש את צדקת דרכנו. כל הזמן משדרים לנו שאנחנו לא מוסריים, וזה לא נכון. וזה הכי מחליש אותנו. כמו שכתוב על על החשמונאים, נתת חלשים ביד, נתת גיבורים ביד חלשים. הכל אני מבין, צדיקים ביד רשעים, הפוך, רשעים ביד צדיקים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך. אבל להגיד גיבורים ביד חלשים, וכי המכבים היו חלשים? זה כל גדולי הדורות. הם ניצוץ שלהם, כל הגיבורים של כל הדורות. זה ניצוץ של יהודה ויוחנן ויונתן והענקים האלה, ברור? ושמעון, זה חלשים, אלא הכוונה היא, נתת גיבורים ביד חלשים, בגלל שהעם היה חלש. הם אמרו, מה רע לך בכיבוש היווני? מה רע לך בתרבות הזאת? יש פה קדמה, יש פה חוכמה, יש פה תרבות, יש פה אמנות, יש פה הכל. וזה החליש אותנו. ברגע שאנחנו חלשים ולא מבינים את הסיבה שאנחנו קמים עליה למלחמה, אנחנו חלשים. אתם מבינים? כמו שכתוב פרשת שבוע שקראנו, ויגש של אבי יהודה, ויאמר בי אדוני, אל יחר אפך ב... מה? איך זה ממשיך? בעבדך, כי כמוך כפרעו. אומר רשי שמה, מה זה כי כמוך כפרעו? אם תקניתני, ירוג אותך ואת פרעו. נכון? קושיה. אז למה כל הסיפור הזה קרה? למה מההתחלה לא בא יהודה שמה, היה הורג את יוסף, הוא לא ידע שזה יוסף, את פרעו, את כל המצרים, לוקח אוכל ליעקב, חוזר לארץ. איך ששם המשנה למלך מצרים הזה, הוא קלה את שמעון, הוא היה צריך להגיד לו, כי כמוך כפרעו, ו... תודה. ולכבוש אותו, נכון? ולסגור שם את הבסטה, הרי היה לו עוצמה אדירה. למה? לא, לא היה בת... יפה, אתה עונה, יפה. הוא אמר, לא, אתם מבינים, הוא פשוט שליח אלוהי המצרי הזה. זה הכל קורה לנו בגלל שמחרנו את יוסף. זאת אומרת, הם אמרו, אין לנו מה להילחם, מגיע לנו היסורים האלה. אז לא היה לו כוח לפעול. הם לא עשו כלום, בסדר, טוב, לקח את שמעון, נעלה ליעקב, זה הכל, חטאינו גרמו לנו. אבל ברגע שעכשיו המשנה למלך מצרים הזה לוקח את בנימין, אומר, רגע, 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 אז זה לא על מכירת יוסף, הרי בנימין לא היה שם, ויגש עליו יהודה ואומר לו, כי כמוך כפרעו, אם תקניתני ירוג אותך ואת פרעו. זאת אומרת, ברגע שלנו צדקת הדרך, ואנחנו מבינים את על מה אנחנו נלחמים, אז אי אפשר נגדנו. אבל היום פועלים להחליש אותנו, להרר לנו את צדקת דרכנו, וזה הכי גרוע. זה מלחמת הדעות הזאת. זה השפחה בישה של זרם הזמן, זה כל מיני דעות נמוכות, לאומיות נמוכה וחולשה, וגם הדמוקרטיה היא כאן פורה מאוד לבעיות האלה, בגלל שהיא לא מאפשרת להילחם באמת ברשעה. אדם בא להילחם, אומרים לו, לא, ארגון זכויות האדם, לא, תשמע, זה הכל, כל הזמן, כל אחד אומר מה שבא לו, כל הכוחות קיצון הם מקדמים פה את האג'נדות שלהם, יש בעיה מאוד גדולה, ברור? זאת אומרת, המלחמה היום היא קודם כל מתחילה פה, מבית המדרש, לברר לעצמנו את צדקת דרכנו, ואז יש לנו כוח להילחם את מלחמתנו המוסרית והאלוהית. ולא פחות מזה, עכשיו, אז אני ממשיך. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, לכן הם המגדוילים האלה שאנחנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. מתי אני אהיה כזה, או תניאלי, או דודי כזה, לוחם, גיבור, עדין. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם, הייתה בהכרה פנימית. כלומר, אומר פה הרב, היה צורך היסטורי, אלוהי, שירדו לעולם כאלה נשמות שהם היו לא רק יושבות בבית המדרש ולומדות גמרא, אלא יושבות בבית המדרש ולומדות גמרא ויוצאות לקרב, כמו שכתוב על דוד המלך, שנקרא בספר דברי הימים, עדינו העצני, שהיה בבית המדרש, הוא היה עדין כתולת. מישהו אומר קושיה, אפ, מתקפל, כמו תולת, שאתה נוגע בה ככה ירקה. עדין. יש לו לב פתוח להקשיב. בקרב היה קשה כעץ. ממש תקיף וחזק וכו'. היה יוצא בראש הגדוד, בחרוץ גדוד, הרדוף או ידווי והשיגם, ולא אשוב עד קלותם. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה נשמות שלמות, כלומר מתוך הקודש, מתוך המוסר, הם יוצאים אל הקרב, לא מתוך מניעים נמוכים ושפלים ותאוות דם, אין כאלה דברים בעם ישראל. אז לכן אנחנו מתגעגעים כל כך אל הגדולים האלה. אנחנו איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז. בסוגריים אני אומר שגם היום, כל התנ"ך מלא במלחמות, 2000 שנה היה הפסקה של מלחמות לנו, כי פשוט לא הייתה לנו אומה, היינו מרוסקים. איך שחזרנו לארץ במעט שנות קיום שלנו, כל הזמן מלחמות, כל הזמן, גם עכשיו יש מלחמה, כל הזמן. המלחמות רק זה פשוט עומס כזה, קצת רגיעה, אבל אנחנו כל הזמן במלחמה, אין לנו שום רגיעה. גם עכשיו, ברגעים אלה, זה שאנחנו יושבים פה עכשיו בירושלים, ולומדים ברוגע, זה בגלל שיש המון המון חיילים פרוסים על הגבולות. ברור? זה מה שהרב אומר פה בהמשך, זה ההמשך. אז הוא אומר, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. מלחמת קיומם, קיום היומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. זה מלחמת השם. מלחמת ישראל זה מלחמת השם. כמו שכתוב, קומה השם, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו מסניך מפניך. מי שנלחם בישראל, הוא נלחם בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. למעשה הוא נלחם בקדוש ברוך הוא. כי ישראל הם הכלי, האומה שדרכה השם מופיע בעולם, מדריך את העולם. אויבי ישראל היום הם נלחמים בקדוש ברוך הוא, הם נלחמים באידיאלים האלוהיים שלא התפשטו על העולם, שהם מופיעים באומה הישראלית, כמו שנאמר, השם בהיכל קודשו. יפה. עכשיו, אגב, כתוב על דוד המלך קושיה, אני מקשה על עצמי קושיה, בסדר, כתוב על דוד המלך שהוא לא יבנה את בית המקדש, נתן הנביא אמר לו, כי דמים רבים שפכת, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. זה קושיה מה שאני אומר, נכון? תירוץ, אומר אלקוט שמעוני, מדרש, שלא הספקתי להביא לכם בדיוק את המקור, אבל זה באלקוט שמעוני, על הפסוק הזה, בספר שמואל, כי דמים רבים שפכת, אומר אלקוט שמעוני, אתה, אז דוד הצטער, חלשה דעתו מהדבר הזה, אז השם אמר, לא, אתה לא מבין. למה צריך לבנות בית מקדש? בית המקדש הוא מקשר בין הקדוש ברוך הוא לעולם, לשכינה. אתה, כשאתה, כל עוד אתה בעולם, לא צריך בית מקדש, אתה חשוב לי כמו מקדש. כי דמים רבים שפכת, כל הדמים ששפכת על מלחמות השם, הם חשובים לי כמו דמי הקורבנות. ברור? זה עצמו מה שמשרה את השכינה בעולם, הדמים שאתה שפכת. וגם אחרי זה אלקוט שמעוני מסביר, כמו על משה, למה משה לא זכה לבנות, לא נכנס לארץ, לא בנה את בית המקדש. אז דוד אמרנו, אז טוב מאוד, באלקוט שמעוני אמרנו, אז טוב מאוד, אז אני כן רוצה לבנות את הבית. אז השם אומר לו, גלוי וידוע לפניי שעתידים לחטוא, ואני מחלה את זעמי על עצים ועל אבנים ולא עליהם. זאת אומרת, אם דוד היה, הוא היה בקדושה כל כך עליונה, במעלה כל כך רוממה, אם הוא היה בונה בית המקדש, אחרי זה כשעם ישראל היה חוטא, בית המקדש לא היה נחרב, והיה צריך חס ושלום לחלות את עם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שדוד יבנה, ושזה יהיה בית שהוא עתיד לחרב על ידי שלמה. ברור? אז דמים רבים שפכת לפי אלקוט שמעוני, זה מעלה במובן הזה. כי מלחמות השם הייתה בהכרה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע. כלומר, מה הפירוש פה שהרב נותן לפסוק הזה? גם כשאני הולך בתוך החושך, בתוך המלחמה, בגי צל מוות לא ירא רע. הכוונה, אני לא נעשה רע. אני לא נופל מהמדרגה המוסרית שלי, אני שומר על קדושתי ועל עדינותי וכו'. אפילו בעומק החושך ידעו לבחור בטוב ולסור מן הרע. לא כמו הצבאות של הגויים שכל עיר שהם כובשים, הם מורגים את כולם ואונסים את כל הנשים וכו'. הם צבאות מאוד מושחתים, כל הצבאות. המדינות הכי מתקדמות היום, הצבאות שלהם הם מאוד מושחתים. הם פורקים את כל היצרים הכי נמוכים במלחמה, ששפיכות דמים ועריות, מה שאתם לא רוצים, והתעללות, ומשתגעים. והצבא הישראלי זה צבא מוסרי, זה צבא הגנה לישראל, זה צבא הדין, שעניינו זה לקדש שם השם בארץ, לגלות את שם השם בארץ. ולא שום מטרה פחות מזה. כשאנו מתבוננים עליהם, על כל הגדולים האלה, עינינו בכל ההופעה הרוחנית, שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. אנחנו משתוקקים להיות כמותם, שלמים. דוד המלך הזה הוא היה נביא, משורר, עדין נפש, ולוחם גיבור. הוא היה שלם. הוא הופיע כל כך הרבה כוחות אלוהים. אנחנו משתוקקים לגודל הזה, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. כלומר, מתוך הלימוד עליהם, מתוך הבירור של הנושאים האלה, אנחנו נעשים יותר ויותר דודיים ושאוליים כאלה, ויהושעיים יותר קדושים ויותר גיבורים ויותר נלחמים את מלחמות השם, שהן מלחמות המוסריות המוצדקות האלוהיות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.